כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, ג' באדר ב' תשע"ו, מסכת קידושין, המסכת החדשה שלפנינו, דף ב'. ניגשים ללמוד בסייעתא דשמיא את הדף הראשון. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילץ. הולכים אנו מחיל אל חיל, ולאחר שסיימנו את מסכת גיטין, אנחנו מתחילים היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה, את מסכת קידושין, על חמשת פרקיה ופי בית דפיה. מתחילים היום בסייעתא דשמיא, ג' באדר בית תפשין עין וו את המסכת, ונסיים אותה בסייעתא דשמיא הגדולה בחודש אייר, כ"ד באייר תשע"ו. אז נחתום את מסכת קידושין ואת סדר נשים כולו, ונתחיל בסייעתא דשמיא את הסדר הבא בש"ס, סדר נזיקין. בשמחה, בססון ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אוהב אותי. שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את תלמוד תורתנו עם הקדמה למסכת החדשה, מסכת קידושין. מסכת קידושין כשמה עוסקת בעיקר בדיניה של פעולת הקידושין. דהיינו, המעשה שעל ידו מתקשרת האישה לבעלה ונעשית אשת איש לכל דבר. פעולת הקידושין נעשית על ידי כסף או שטר או ביה, כפי שמיד נלמד במשנה הפותחת את המסכת. ומשנתקדשה האישה, הרי אשת איש, ואדם אחר הבא עליה, חייב מיטה, ואינה יכולה היא להינשא לאחר, אלא על ידי גירושין בגט, או על ידי מיטת הבעל. כאמור, מסכת קידושין היא המסכת האחרונה בסדר נשים, והרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות הקשה. למה סידר רבינו הקדוש את מסכת קידושין באחרונה? הרי היה מן הראוי להקדים קידושין למסכת כתובות, שמסכת כתובות עוסקת בדיני הנישואין, והכתובה שמתחייבים בזמן הנישואין. ומסכת קידושין עוסקת בדיני הקידושין שהם קודמים לנישואין. כותב הרמב״ם שאת זה אפשר ליישב, שהתנה הסמיך את מסכת כתובות ליבמות, לפי שמסכת יבמות עוסקת בדיני בום, שהוא על ידי ביה, ובזה נעשית האישה נשואה. ולכן הסמיכו לזה את כתובות העוסק בדיני נישואין, שהוא עניין ביה. אבל עדיין קשה למה סידרת גיטין לפני קידושין, היה לו להקדים קודם את הקידושין. ישב הרמב״ם שרצה רבינו הקדוש לסדר כפי סדר הכתוב, שגם כן הקדים גיטין לקידושין. נאמר בפסוק, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ומהכתוב והייתה למדו לדיני קידושין, שבפסוק זה הוקש דין קידושין לגירושין. ולכן הקדים גיטין לקידושין כסדר הכתוב. ליהושע כתב שהטעם שהקדימו גיטין לקידושין, משום שהסמיכו את גיטין לסוטה שהבעל חייב לגרשה, רק לאחר מכן שנו את קידושין. אכן, מדברי כמה ראשונים נראה שמסכת גיטין נשנתה אחר מסכת קידושין, ומצינו בראשונים, ובראשם המאירי, שסידרו סדר אחר לסדר נשים מהמקובל בידינו. אגב הדיון בקידושין, הובאו בפרק הראשון של המסכת גם שאר קניינים של אישות. גירושין ומיטת הבעל שבהם קונה אישה את עצמה מרשות הבעל, איבום וחליצה, וכן הקניינים בכלל בדיני ממונות, קנייניהם של עבדים בין עבד כנעני ובין עבד עברי ושחרורם, קניינים בקרקעות, קניינים במטלטלין ועוד. ואגב, העניין של מצוות קידושי אישה מסיים הפרק בדיון בחיוב נשים במצוות בכלל, בדיון במצוות התלויות בארץ ישראל, ועוד בענייני שכר מצווה וקיומה. אגב, הדיון בפרק השלישי בנשים שקידושיהן בעבירה או שאין קידושין תופסין בהם, דנים בפרק הרביעי בדיני יוחסין בכלל ובסוגי הנישואין האסורים והמותרים. הקידושין הן קניין של הבעל באשתו, כי לשון המשנה פותחת את המסכת, האישה נקנית. אף על פי שאין האישה קנויה לבעלה קניין ממוני, אלא שיש ביניהם קשר של אישות שיש בו זכויות וחובות לשני הצדדים, בכל מקום הרי זה כאין יחס של קניין, שהרי אשתו אסורה לכל אדם אחר. ודיני הקידושין הם כאין דיני מעשה קניין של ממון שהבעל חשוב קונה כאדם הקונה חפץ, והאישה מקנה לו את עצמה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות אישות פרק א', הלכות א' עד ג'. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה ליסה אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עידים, ואחר כך תהיה לו לאישה. ולקוחין אלו מצוות עשה של תוריים, ובאחד משלושה דברים אלו האישה נקנית. בכסף, או בשטר, או בביה. לקוחין אלו הם הנקראים קידושין או הירוסין בכל מקום. ואישה שנקנית באחד משלושת דברים אלו, היא הנקראת מקודשת או מאורסת. וכיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, הרי יהיה איש את איש. והבעל, החוץ מבעלה, חייב מיתת בית דין, ואם רצה לגרש, צריכה גט. עד כאן לשון הרמב״ם. השלב הראשון של קשר האישות לאחר הקידושין וקודם שנכנסה האישה לבית בעלה קרוי אירוסין. בימינו נהוג לחנות בשפה המדוברת במילה אירוסין את קשר השידוכין הנעשה על ידי הסכמה בעל פה או על ידי כתיבת שטר תנאים. אבל בגמרא ובפוסקים כוונת המונח אירוסין הכוונה לקידושין. לעומת הארוסה שנתקדשה שאסורה מן התורה לכל אדם ואינה יכולה להינשא אלא על ידי גט או מיתת הבעל, הרי המשודכת אינה אשת איש ויכולה היא לחזור בה מן השידוך בלא גט. ואומנם החוזר בו משידוך בלא הסכמת הצד השני, יש הסוברים שעובר על חרם קדמונים וכמובן שיש בזה כנסות. הארוסה עליה אנו מדברים כאן בגמרא אסורה לבעלה מדי רבנן כל זמן שהיא בבית אביה, וכמה מזכויות האישות וחובותיה אינם נוהגים עדיין בזמן זה. השלמת קשר האישות נעשה על ידי חופה, דהיינו, לפי רוב הראשונים, כניסת האישה לבית בעלה. יש האומרים שחופה היא מה שקוראים בימינו חופה, דהיינו פרוכת הפרוסה על גבי העמודים, ויש אומרים שחופה זה הייחוד של החתן והכלה לבדם לזמן מסוים, ונהוג בימינו לצאת ידי כל השיטות ולעשות את כל שלוש הדברים. בזה נעשית האישה נשואה ואשתו גמורה לכל דבר, וחובותיו של הבעל לאשתו לאחר הנישואין וחובותיה כלפיו מבוארים במסכת כתובות. תקופת האירוסין הייתה נמשכת בזמן חזל זמן רב 12 חודש, אבל בתקופה מאוחרת יותר, החלו לנהוג לעשות את האירוסין והנישואין בזה אחר זה במעמד אחד, כפי שנהוג בימינו. האישה נקנית בשלוש דרכים, תאמר המשנה שתפתח את המסכת, נקנית בכסף, בשטר ובביה. קידושי כסף נעשים על ידי נתינת כסף ממש לפחות פרוטה, או על ידי נתינת שווה כסף, ובימינו נהוג לעשותם על ידי נתינת טבעת וטעם המנהג על פי הקבלה. קידושי שטר נעשים על ידי נתינת שטר אירוסין שבו כותב הבעל האישה הרי את מקודשת לי ונותנו לה. קידושי ביה נעשים על ידי בעילה לשם קידושין, ואף על פי שהיא מסכן מקודשת היא מכל מקום, אסרו חכמים לכתחילה לקדש בביה משום פריצות. המקורות לשלוש הדרכים של קידושין מבוארים בהרחבה בסוגיית הגמרא על המשנה הראשונה במסכת, וכאמור על ידי הקידושין נעשית האישה ארוסה, אבל הדברים אמורים רק בקידושי כסף ושטר. לגבי קידושי ביה מסתפקת הגמרא לקמן בדף יוד עמוד א', אם על ידי הביה היא נעשית רק ארוסה או שנעשית נשואה מיד. להלכה פסקו הראשונים שגם בביה היא אינה אלא הרוסה. אף על פי שאין האישה מתקדשת אלא מדעתה, שהיא האישה חשובה כמקנה את עצמה לבעל, מכל מקום דרשו חכמים מהפסוק כי ייקח איש אישה, שמעשה הקידושין צריך שיעשה על ידי הבעל ולא על ידי האישה. ולכן הבעל הוא שנותן את כסף הקידושין או הטבעת לאישה, ולא להפך, כאמור בגמרא לקמן בדף ה' עמוד ב'. ואפילו נתן הבעל את כסף הקידושין, אלא שלא אמר הרי את מקודשת לי, אלא אמרה האישה הרי אני מתקדשת לך, מסתפקת הגמרא, אם מועילים הקידושין. הקידושין אינם חלים אלא כשנעשו לפחות בפני שני עדים, כאמור בגמרא לקמן בדף סמך ה' עמוד ב', ובקידושי ביה די בזה שמתייחדים בפני עדים לשם כך, כי עדי הייחוד נחשבים כעדי ביה. כך פוסק הרמב״ם בהלכות אישות פרק ג' הלכה א'. וצריך לומר בשעת נתינת הכסף לשון קידושין, הרי את מקודשת לי, ונוהגים לסיים כדת משה וישראל. כפי שפוסק הרמה בשולחן ערוך אבן העזר, סימן זך. לפי שכל המקדש על דעת חכמים הוא מקדש, ולפעמים כשעובר על דברי חכמים, מפקיעים חכמים את הקידושין. ואם אף בקידושי שטר, גם צריך שיאמר הרי את מקודשת לי בעל פה, או שדי בנתינת השטר שכתובה בו הלשון הזו, יש בכך מחלוקת ראשונים. עוד תדון מסכת קידושין, בקידושין הנעשים על ידי שליח ובקידושין על תנאי. מכיוון שאין אישה מתקדשת אלא מדעתה, וקטנה, דהיינו קודם גיל 12 או אף אחריו, כל זמן שלא הביאה שתי שערות, אינה חשובה בת דעת לכל דיני התורה, היא אינה יכולה לקבל קידושין. אבל התורה זיקתה לאביה קטנה זכות לקבל קידושין עבורה, ואם נתקדשה על ידי אביה, הרי היא מקודשת גמורה. ומכל מקום, תאמר הגמרא לקמן בדף ממלף עמוד א', אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה. ובמקומות ובזמנים מסוימים נהגו להקל באיסור הזה מטעמים שונים. ואפילו נערה, שבמשך ששת החודשים מאז שהגיעה לגדלות היא נחשבת נערה, אביה מקבל בקידושין. כאמור במשנה במסכת כתובות דף ממבב עמוד ב', שתביא כאן הגמרא במסכת קידושין בדף ג' עמוד ב'. קטנה יתומה שאין לה אב לקבל בקידושין, תקנו חכמים שיכולה היא להתקדש על ידי אמא או אחיה, ואין תוקף הקידושין הללו כקידושין גמורים, אלא הם קידושין מדי רבנן. וכל זמן שלא הגיעה הקטנה לגיל גדלות, יכולה היא לבטלם על ידי מיעון, דהיינו שממענת בבעלה ואומרת לו שאינה חפיצה בו, ומתבטלים קידושיה שלא על ידי גט. כיצד נפקעת האישות? המשנה שפותחת את המסכת אומרת, האישה קונה את עצמה בשתי דרכים, בגט ובמיטת הבעל. בהלכות גט, בשטר הגירושין שמפקיע את קשר הנישואין ומתיר לאישה להינשא לכל אדם שתרצה, עסקנו במסכתנו שזה אתה סיימנו מסכת גיטין. הבעל הוא הנותן את הגט מרצונו, ומן התורה יכולו לגרש את אשתו אפילו בעל כורחה. אלא שבזמננו נאסר לגרש אישה בעל כורחה משום חרם דרבינו גרשום. מיטת הבעל מתירה את האישה להינשא לכל אדם, פרט לאופן שהיא זקוקה לייבום. דהיינו, אם מת הבעל בלא זרע ויש לו אח, אסורה האישה להינשא לאחרים, אלא היא מתייבמת, כלומר ניסית לאחיו של בעלה. ואם אינו רוצה בדבר, אינה ניתרת לאחרים, אלא לידי חליצה. בדיני ייבום וחליצה עסקנו במסכת יבמות, המסכת שפתחה את סדר נשים, ובסופה של אותה מסכת עוסקים בדיני עגונה, אישה שספק הדבר אם מת בעלה או לא, כיצד היא ניתרת לאחרים. כפי שהזכרנו, אגב דיני קידושין עוסק הפרק הראשון של מסכת קידושין בדיני קניינים בממון בכלל. המונח קניין מציין לא רק את בעלותו של אדם על ממון, אלא אף את העברת הבעלות לאדם אחר. ובמובן שני זה אנחנו עוסקים כאן. אין אדם יכול להקנות לחברו חפץ בדיבור בלבד על ידי הסכמה בעל פה בין שניהם, וכלשון הרמב״ם בהלכות מכירה, פרק א' הלכה א', אין המקח נקנה בדברים ואפילו עידו עליהם עידים. כיצד? בית זה אני מוכר לך, יין זה אני מוכר לך, עבד זה אני מוכר לך, ופסקו אדמים, סיכמו על המחיר, ורצה הלוקח ואמר קניתי, ורצה המוכר ואמר מחרתי, ואמרו לעידים, היו עלינו עידים שמחר זה ושלקח זה, הרי זה אינו כלום, וכאילו לא היה ביניהם דברים מעולם, וכן בנותן מתנה ומקבלה. רק מעשה קניין בגדרים שקבעה התורה או שקבעו חכמים, הוא המעביר את הבעלות מאדם לחברו. וכל זמן שלא נעשה מעשה קניין, יכול כל אחד מהצדדים לחזור בו מדבריו. ובמקרים מסוימים יוצאי דופן חל הקניין גם בדברים בלבד, כפי שנלמד לקמן בדף ת' עמוד ב'. ואף על פי שלא חל קניין בדברים בלבד, מכל מקום ראוי לאדם לעמוד בדיבורו, והחוזר בו מהסכמה בדברים, וכן החוזר מהבטחה של מתנה מועטת, הרי זה ממחוסרי אמנה, ואין רוח חכמים נוחה עמנו. כך הרמב״ם בלכות מחירה, פרק ז'. גם העברת בעלות באופן חלקי, כגון שכירות או קניין פירות או התחייבות ממון לאחרים, אינה חלה בלא למעשה קניין. לכל סוג ממון יש קניינים המיוחדים לו, קרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, כאמור במשנה לקמן בדף חבב, מטלטלין אינם נקנים בכסף אלא במשיכה, או בהגבעה, ויש עוד מיני קניינים, חליפין, חצר, קניין הגב, ועוד. וכל הפרטים הללו ומקורותיהם של הקניינים, עוסקת מסכתנו בהרחבה. אגב, העניין של קניינים, יש במסכת דיני קנייניהם של עבדים, ואגב כך דיני עבדים בכלל. יש שני סוגים עיקריים של עבדים בתורה, עבד כנעני ועבד עברי. עבד כנעני וכן שפחה כנענית פירושו כל נוכרי מאומות העולם שנמכר לעבד על ידי נוכרי אחר שהיה קנוי לו שמחר את עצמו לאדם מישראל, או שהוא צאצא של שפחה כנענית, הוא הקרוי עבד כנעני. והעבדים מכונים כנעניים על שם הפסוק בקלילתו של נוח, ספר בראשית פרק ת' פסוק חפי, ויאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. ועבד כנעני ממש משבע האומות הכנעניות שישבו בארץ ישראל ייתכן רק באופנים מיוחדים, כגון שהשלימו עם ישראל וקיבלו עליהם שבע מצוות בני נוח שאז מותר לקיימם ולא להורגם. כל זמן שהעבד הוא עדיין נוכרי, אינו קנוי לישראל קניין הגוף, ואינו חשוב עבד כנעני. רק לאחר שהוא מתגייר מרצונו ונימול וטובל במקווה לשם עבדות, נעשה הוא עבד כנעני וקנוי הוא לרבו קניין הגוף כשער ממונו. על ידי גירות זו מתחייב העבד במצוות כאישה, כלומר חייב בכל מצוות לא תעשה, וכן במצוות עשה שלא הזמן גרמן. עבד כנעני ושפחה כנענית חשובים כממון גמור של רבם, ויכולו למוכרם לאחרים ועוברים הם בירושה לבניו אחריו. ואף בניה ובנותיה של שפחה כנענית זוכה בהם רבם מיד בלידתם. ואף על פי שהעבד הוא ממונו של רבו ומותר לו מן הדין לעבוד בו אפילו בפרך, מכל מקום ראוי לו לאדם שלא יכביד אולו על עבדו, ולא יצר לו, ולא יבזהו. הרב שיקה את עבדו ויפיל את שינו או סימה את עינו, וכן אם חבל בו בעוד איברים מסוימים, יוצא העבד לחירות. וכן הרב שהרג את עבדו, הרי זה נהרג עליו כשער רוצח, אלא שאם יקה הוא בשבט ולא מת מיד אלא לאחר 24 שעות, יום או יומיים, בלשון הכתוב, אינו נהרג עליו. עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, ומשתחרר על ידי כסף או על ידי גט שחרור, כפי שתוגמר המשנה לקמן בדף חב ב'. עבד עברי, פירושו, אדם מישראל הנמכר לעבד, ובניגוד לעבד כנעני הקנוי לבעליו לצמיתות, עבד עברי אינו נמכר אלא לשש שנים בדרך כלל, או עד היובל. ואין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, ולפיכך אין דין עבד עברי ועמה עברייה נוהג בזמן הזה. עבד עברי אין בעליו רשאי למוכרו לאחר, ואף אם מת האדון אין יורשיו יורשים אותו, פרט לבנו של האדון שעומד תחתיו כשמת לרשת את העבד. ולכמן בדף ת'זין דנו בגדר הקניין של עבד עברי עם גופו קנוי לאדון, או שאין זה אלא כאין חוב ממון שיש לו לאדון עליו. דינו של עבד עברי הוא כדין שער אדם מישראל לכל דבר, אלא שמותר בשפחה כנענית שרבו מוסרה לו כדי שתילד ממנו ולדות והם שייכים לאדון. גם בתקופת העבדות מוגבל שיעבודו של עבד עברי לבעליו בכמה הגבלות. אין רבו רשאי להעביד אותו בפרך, דהיינו בעבודה שאין בה צורך או שאין לה קצבה. אסור להעבידו בדברים בזויים כדרך עבד כנעני, כגון לחלוץ לו מן עליו או להוליך כאליו אחריו לבית המרחץ. וחייב האדון להשוותו לו במאכל ובמשקה ובבגדים ובדירה, שאם האדון אוכל פת נקייה ושותה יין ישן, לא ייתן לעבדו פת קיבר ויין חדש. ואם הוא ישן על גבי קר, לא ייתן לעבדו לישון על גבי תבן. ואם הוא דר בקרח, לא ייתן לעבדו לדור בכפר. וכשיוצא העבד בשש או ביובל, חייב האדון לתת לו מתנה מיוחדת. הענקה, בלשון הפסוק בספר דברים, פרק ת'ו פסוק י' ג'. עבד עברי רשאי לפדות את עצמו בכל עת מרבו בגרעון כסף, דהיינו בשווי הזמן שנשאר לו לעבוד עד כלות זמנו. באופנים מסוימים שאין העבד רוצה להשתחרר מרבו בסוף שש שנים, הרי הוא נרצע, דהיינו שמביאים אותו לבית דין ונוקבים את אוזנו במרצע של מתכת כנגד הדלת, ועבד נרצע משתחרר גם הוא ביובל. שלושה סוגים של עבד עברי הם, שיש ביניהם חילוקי דינים שונים. כפי שתבאר הגמרא לכמן בדף י' ובדף חב ב'. א' מחרו בית דין, והכוונה למי שגנב ואין לו ממון לשלם בשביל הגניבה, שיכולים בית דין למוכרו כעבד בכדי לשלם. העבד הזה יוצא לאחר שש, ואישה אינה נמכרת על ידי בית דין. ב' מוכר עצמו מפני דוחקו. לפי דעת חלק מן התנאים, וכך היא ההלכה, המוכר עצמו יכול להימחר אף לתקופה של יותר משש שנים ואינו נרצה, ואינו מקבל הענקה בסיום העבדות ואסור בשפחה כנענית. ג' עבד עברי נמכר לגוי. המוכר עצמו לגוי מצווה על קרוביו לפדותו מן הגוי, והנמכר לגוי אינו יוצא לאחר שש שנים, אבל יוצא הוא ביובל. האב רשאי למכור מחמת עוניו את ביתו לאמה. אינו רשאי לעשות כן, אלא אם כן לא נשאר לו כלום, לא קרקע ולא מטלטלין, ואפילו לא כסות שעליו. אמה עברייה יוצאת בשש או ביובל, או כשהיא מגיעה לגדלות בגיל 12. אם רצה האדון או בנו, רשאים הם לשאת את האמה לאישה, ונישואין אלו קרויים יעוד. אם עשו זאת, הרי פקע מעליה שיעבוד השפחה, וחשובה היא כי אשתו של האדון או של בנו לכל דבר, ואינה יוצאה אלא בגט או במיטת הבעל, כשאר נשים. הייעוד הוא מצווה, והוא קודם לפדיית האמה מן האדון, ומן הסתם הקונה אמה עברייה, דעתו היא לקח אותה לאישה. אישה גדולה אינה יכולה למכור את עצמה לאמה עברייה לרוב הדעות. זוהי החי וראיה הקדמה שלנו לפתיחת מסכת קידושין הבאה עלינו לטובה, וכעת החי וראיה אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון בשבוע ג' באדר ב' תשעין עין וב. ביום הזה, בשנת ג' אלפים תף י' ג', היה סיום בניין בית המקדש השני. היום הזה הוא הושלם כאמור בספר עזרא פרק וב פסוק תדבב. ביום המיוחד הזה והמיוחס הזה, אנחנו ניגשים בשמחה ובטוב ליבב, אל תחילת מסכת קידושין בדף בית עמוד א', אל המשנה הראשונה הפותחת את המסכת. ובשם השם, נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. פותחת המשנה בביור הדרכים לקניין האישות של האישה לבעלה, ובדרכים להתרתו. וכך אומרת המשנה פותחת מסכת קידושין. האישה נקנית לבעלה באחת משלוש דרכים, וקונה את עצמה לחזור להיות ברשות עצמה, שתוכל להינשא לאחר בשתי דרכים, באחת משתי דרכים שיבוארו בהמשך. המשנה מציינת בלשון קניין את הזכות של בעל באשתו, והגמרא תבאר את הטעם שהמשנה משתמשת בלשון הזו. ומכוח זכות זו, שוב אין האישה ברשות עצמה ואינה יכולה להתקדש לאדם אחר. קניין האישה לבעלה נעשה בשני שלבים. הראשון הוא הקידושין הנקראים בלשון התלמוד גם הירוסין, והשני הוא הנישואין. לאחר שהאישה נתקדשה, לא זו בלבד שאינה יכולה להתקדש לאדם אחר, אלא היא אף נאסרת על ידי הקידושין על כל אדם אחר משום אשת איש, והבעל עליה חייב מיתה. ומעתה, יש טעם נוסף שאין אדם אחר יכול לקדשה, שהרי היא ערבה עליו, ובערבה אין קידושין תופסים. אמנם, אף על פי שהאישה ברשות בעלה וקנויה לו על ידי קידושין, מכל מקום עדיין לא נשלם קניינו, מפני כך, יש זכויות שאין הבעל זכאי באשתו, כגון שאינו יורשה היא מתה, ואם הוא כהן אסור לו להתאמה לה. האישה נעשית אשת בעלה לגמרי, על ידי נישואין כאשר הבעל מכניס את האישה לביתו. פתחה המשנה באומרה, אישה נקנית בשלוש דרכים, שלוש זה לשון נקיבה, והגמרא לכמן תדון בלשון הזו ותבאר מדוע משתמש התנא בלשון נקיבה, למרות שדרך משמש גם בלשון זכר. מבארת עכשיו המשנה את החלק הראשון של הפתיחה. האישה נקנית בכסף או בשטר קידושין או בביאה. ולכמן תבאר בעריכות הגמרא את כל שלושת הדרכים, ונבאר זאת עכשיו בקצרה על פי רש"י כאן, איך מקדשים אישה בשלוש דרכים אלו. קידושין בכסף, האיש נותן לאישה כסף או שווה כסף ואומר לה בשעת נתינה קודם שיגיע הכסף לידה, הרי את מקודשת לי, ובזה מברר שהוא נותן לה כסף זה כדי לקדש אותה לו. נתינת הכסף והאמירה צריכות להיות בפני שני עדים. קידושין בשטר, האיש נותן לאישה שטר שכתוב בו, הרי את מקודשת לי, ובאופן זה הקידושין חלים אפילו אם הנייר שעליו כתוב השטר אינו שווה פרוטה. נתינת השטר לאישה צריכה להיות בפני שני עדים, וברש"י משמע שהמקדש בשטר אינו צריך לומר הרי את מקודשת לי, כיוון שמעצם נתינת שטר הקידושין מוכח שנותנו לשם קידושין ולא לשם דבר אחר, לכן לא צריך אמירה. קידושין בביאה, האיש אומר לאישה, התקדשי לי בביאה זו, ואחר כך הוא בא עליה. כאן, שלא כמו שתי הדרכים הקודמות, אין העדים רואים את מעשה הקידושין עצמו, אלא רואים את האיש והאישה נכנסים יחד למקום של סתר, לאחר שהבעל אמר בפניהם, הרי את מקודשת לי. אף על פי שקידושי ביאה הם מהתורה, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף ה', תקנו חכמים שמקדש אישה בדרך זו חייב מכת מרדות מדרבנן, שכן יש בכך משום פריצות. ממשיכה המשנה ואומרת, בכסף שהאישה נקנית בו נחלקו בשיעורו. בית שמאי אומרים, היא נקנית בדינר של כסף ובשווה דינר, או בדבר השווה דינר. דינר של כסף שווה 1 חלקי 25 מדינר של זהב. מטבע זו החילה כסף בשיעור של כ-96 גרעינים של שעורה, כך הרמב״ם בפירוש המשנה. ואילו בית הלל חולקים ואומרים, שהיא נקנית אף בפרוטה ובשווה פרוטה. פרוטה היא מטבע של נחושת, המאירי כותב שיש במטבע הזו מעט כסף אלא עיקרה נחושת, וערכה קטן בהרבה מערכו של דינר. ונחלקו המפרשים בכסף האמור בתרה. אם הכוונה לכסף היוצא, כלומר מטבעות שמשתמשים בהם, כך משמע מרשי כאן, או למתכת כסף. אולם, אף אם הכוונה למתכת, מעות ושאר מתכות נכללות בגדר שווה כסף, שמבואר במשנה שאפשר לקדש בו כמו בכסף. בהמשך תבאר הגמרא את המקור מן התורה לקידושי כסף. והגמרא אינה דנה במקור לכך שאפשר לקדש גם בשווה כסף, אבל הדבר מבואר בראשונים. לפי תוספות כאן ורשי לקמן בדף ח', הדין שאפשר לקדש בשווה כסף נלמד מפדיון עבד עברי שבו לומדת הגמרא שאפשר לבדותו גם בשווה כסף. הרן ועוד ראשונים חולקים ואומרים שאין צורך למקור מן הכתוב לכך, מכיוון שאין קידושין אלא מרצון האישה ונוח לה לקבל שווה כסף בקידושיה, אז מסתבר לומר שלעניין זה שווה כסף דינו ככסף. שואלת המשנה, וכמה היא הפרוטה? עונה המשנה, שווי של 1 מ-8 באיסר האיטלקי. שמינית מאיסר האיטלקי. איסר האיטלקי הוא מטבע של כסף. כדי שהמטבע יחזיק, אי אפשר לעשותו מכסף בלבד, וצריך לערב את הכסף עם מתכות אחרות. שיעור הכסף שבו הוא כמשקל 4 גרעיני שעורה. נמצא שערך הפרוטה כערך כמות כסף במשקל חצי גרעין של שעורה, שהוא בערך 1 חלקי 40 גרם, כך אומר החזון איש. מבארת המשנה את החלק השני של הפתיחה. אמרה המשנה, וקונה את עצמה לחזור להיות ברשות עצמה שתוכל להינשא לאחר בגט, ובמיטת הבעל, או במיטת הבעל. ממשיכה המשנה לבאר קניין אישות נוסף, היבמה נקנית לאחד מאחיו של בעלה המת בביה, ואנחנו יודעים שאישה שמת בעלה ולא היו לה ילדים, לא היו לבעלה ילדים ויש לו אח, אסורה להינשא לאדם זר, אלא מצווה על אחי המת, דהיינו היבם, לייבם את האלמנה ולשאתה לו לאישה. קניית אלמנה זו אינה אלא בביה ולא בדרך אחרת. לאחר שהיבם מייבם את היבמה, הרי כי אשתו לכל דבר והיא אסורה לכל אדם כשארשת איש, ואינה ניתרת אלא בגט. כלומר, חליצה לא תועיל פה לעתירה אחרי שהוא ייבם אותה. והוא קונה אותה קניין גמור על ידי הביה, לעניין שהוא יורש אותה ומתאמה לה כנשואה. מסיים את המשנה ואומרת, וקונה את עצמה, היבמה, קודם שנתייבמה לחזור להיות ברשות עצמה שתוכל להינשא לאחר, בחליצה, ובמיטת היבם, או במיטת היבם. ואם היבם ממהן לייבם את אשת אחיו המת, הוא יכול לחלוץ לה. דהיינו, לאחר שהוא מודיע לבית הדין שאין בדעתו לייבמה, היא חולצת את נעלו מעל רגלו ויורקת בפניו, ואומרת, ככה יעשה לאיש שלא רוצה להקים בית על שם אחיו. ואז שוב אין היא זקוקה לו, והיא מותרת להינשא לאדם זר. כמו כן, אם היבם מת ואין עוד אחים לבעל האישה, הרי היבמה חוזרת לרשות עצמה והיא רשאית להינשא לכל. אבל אם יש לבעלה שמת עוד אחים, אין לה עתירה עד שימותו כולם, עוד שיחלוץ לה אחד מהם. זוהי המשנה הפותחת את מסכת קידושין בדף בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על הלשון שבפתיחת המשנה. שנינו במשנה, אישה נקנית. מה ישנה אחא דתני האישה נקנית, מדוע כאן משתמשת המשנה בלשון קניין? ומה ישנה אתם דתני האיש מקדש, ואילו שם במשנה הראשונה שבפרק השני במסכתנו לקמן בתף ממלף עמוד א', משתמשת המשנה בלשון קידושין, גם כאן הייתה המשנה צריכה לומר בלשון קידושין, האישה מתקדשת. מתרצת הגמרא, משנתנו משתמשת בלשון קניין במקום לשון קידושין, משום דקבאי למתני כסף, מפני שהמשנה רצתה לשנות כסף כאחד מדרכי הקידושין. הוא מבאר את הגמרא את תירוצה ומראה מדוע לגבי קידושי כסף מתאים יותר להשתמש בלשון קניין. ובתחילה הגמרא מביאה מברייתא המלמדת את המקור לכך שבכלל אפשר לקדש אישה בכסף. שואלת הגמרא, וכסף מנהלן, מניין לנו מן המקרא שכסף מועיל לקידושין? ועיקר הדיון במקור לקידושי כסף זה לקמן בדף ג' עמוד ב', וכאן רק מביאה הגמרא מקור מן הכתוב כדי להסביר מדוע השתמשה המשנה בלשון קניין. תורף ההסבר הוא שהתנא משתמש בלשון קניין מפני שהוא בא ללמד שכסף הוא אחד מדרכי הקידושין, ודבר זה נלמד בגזירה שווה כיחה כיחה. כיחה נקראת בלשון התורה קניין, לפיכך מתאים להשתמש במשנתנו בלשון קניין. זהו הסברו של רשי. אם כן, שואלת הגמרא, וכסף מנהלן, מניין לנו מן המקרא שכסף מועיל לקידושין? משיבה הגמרא, כיחה כיחה משדה אפרון. גמר כיחה כיחה משדה אפרון, לומדים בגזירה שווה מלשון כיחה האמור בקידושין כפי שהתבהר, ולשון כיחה האמור בשדה אפרון. גזירה שווה זו אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, כשהתורה משתמשת בשתי מילים שוות או דומות בשני מקומות שונים, למידים אנו בגזירה שווה שדינים האמורים במקום אחד נוהגים גם בשני, ואין אדם דורש גזירה שווה מעצמו, אלא במילים שיש קבלה ממשה רבינו שיש לדורשם בגזירה שווה, ואת הקבלה הזו הוא קיבל מרבו שרבו קיבל מרבו וכן הלאה עד משה רבינו. אם כן, בענייננו, כיצד לומדים את הגזירה שווה? כתיב אחה, נאמר כאן לגבי קידושין בספר דברים פרק חב דלת פסוק א', כי ייקח איש אישה. וכתיב אתם, ונאמר שם כשקנה אברהם את שדה אפרון בספר בראשית פרק חב ג' פסוק י' ג', נתתי כסף השדה כך ממני. מזה למידים שכשם שכיחה האמורה באברהם אבינו הייתה בכסף, גם כאן כיחה האמורה בקידושין זה בכסף. אם כן, מסיימת הגמרא את תירוצה, וכיחה איקרי קניין, ולשון כיחה שנזכרה בשדה אפרון, מצינו שזה נקרא קניין. דכתיב, נאמר בתורה בתיאור המעשה הזה, השדה אשר קנה אברהם, אינמי, אנחנו בדף ב' עמוד ב', מצינו לשון קניין לגבי שדות הנלקחות בכסף, גם בפסוק נוסף בספר ירמיה, פרק למד ב', פסוק ממדלת, שדות בכסף יקנו. והגמרא מביאה את הפסוק הנוסף מספר ירמיה, כי מפורש בו שמעשה הקניין של השדות הוא בכסף, לא כמו הפסוק הקודם שאף על פי שמבואר בכתוב שאברהם שילם כסף תמורת השדה, ייתכן אבל שהוא קנה את השדה בקניין אחר. לכן מביאה הגמרא גם את הפסוק מספר ירמיה, ומכיוון שמצינו לשון קניין בקניית שדות ומקניית שדות למידים שאישה נקנית בכסף, לכן תני, שנה תנה במשנתנו המזכירה כסף בין דרכי הקידושין, האישה נקנית ולא האישה מתקדשת. לאחר שנתברר הטעם שבגללו משתמש התנה שלנו בלשון קניין, מקשה הגמרא על המשנה שבפרק השני. וניתנה אתם, שואלת הגמרא, גם במשנה שם לקמן בדף ממא' עמוד א', שבשנינו האיש מקדש, ששם תשנה המשנה לשון קניין ותאמר האיש קונה במקום האיש מקדש? משיבה הגמרא, מעיקר התני לישנה דאורייתא. בתחילה, במשנה שלנו הפותחת את המסכת, שונה התנה נקנית בלשון התורה, שכן בתורה מוזכרת לקיחת האישה בלשון כי ייקח, ולשון זהו לשון קניין, כפי שלמידים מלקיחת שדה אפרון, כמבואר לעיל. ולבסוף, במשנה שבפרק השני, תני לישנה דרבנן, שונה התנה בלשון קידושין, האיש מקדש, שזה לשון חכמים, שהרי בתורה לא נזכר כלל לשון קידושין, לעניין לקיחת אישה, ואין זו אלא לשון המשנה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומאי לישנה דרבנן? מה משמעות לשון חכמים זו, האיש מקדש? משיבה הגמרא, דאסר לה כולי אלמה כהקדש, כשהבעל מקדש אותה. הרי זה דומה להקדש, כשם שהקדש אסור לכל העולם, כך גם האישה נאסרת לכל העולם חוץ מבעלה, על ידי קידושין אלו. וצריך לציין שלשון חכמים זה לא תחליף ללשון התורה. כל אחת מן הלשונות מדגישה עניין אחר לגבי הקשר שבין אישה לבעלה. לשון התורה, לשון הקניין, מדגישה את זכות הבעל על אשתו, ואילו לשון חכמים, קידושין, מדגישה את האיסור שחל על האישה לגבי כל אדם אחר. לאחר שנתבהר מדוע משנתנו משתמשת בלשון קניין, עדיין קשה, וניתני אחה האיש קונה, שתשנה משנתנו כאן לשון האיש קונה, כי לשון המשנה בפרק השני, האיש מקדש, למה נאמר אצלנו האישה נקנית? מתרצת הגמרא משום דקבאי למיתני סיפה, משום שרצה התנא של משנתנו לשנות בסוף המשנה וקונה את עצמה האישה בשתי דרכים, בדידה. כלומר, רצתה המשנה לנקוט לשון המתייחסת לאישה, לכן תני נמה רישה בדידה. לכן גם בתחילת המשנה נוקט התנא לשון המתייחסת לאישה, וכתב האישה נקנית ולא האיש קונה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה וניתני, שתשנה המשנה גם בתחילתה וגם בסופה לשון המתייחסת לאיש, שהמשנה תכתוב האיש קונה את האישה בשלוש דרכים, ובסייפה היא תכתוב ומקנה אותה לעצמה בשתי דרכים. מבארת הגמרא, מדוע סוף המשנה לא יכול לדון באיש? משיבה הגמרא, משום דאיקה מיתת הבעל, דלאו איהו כמקנה, מן שמיה הוא דמקנה לה. משום שאחת מהדרכים ששנתה המשנה שבהם האישה קונה את עצמה זו מיתת הבעל. ולא הבעל הוא זה שמקנה אותה לעצמה, אלא מן השמיים מקנים אותה לעצמה במיתת הבעל. לכן חייבת המשנה לשנות וקונה את עצמה. ומכיוון שהכרח הוא לשנות את סוף המשנה בלשון זה, נוקט את המשנה גם בתחילתה לשון המתייחסת לאישה, וכותב את המשנה האישה נקנית ולא האיש קונה. והיא באה את אימה, מציעה הגמרת תירוץ אחר מדוע מתייחסת המשנה לאישה ולא לאיש. אם תרצה אמור, שהמשנה העדיפה לומר האישה נקנית במקום האיש קונה, מפני הסברה הבאה, איתנה קונה? אילו שנה איתנה האיש קונה, אבי אמינה, היה עולה בדעתי לומר שהוא יכול לקנותה אפילו בעל כורחה. איל כך, לכן תנה נאמר במשנה האישה נקנית כדי ללמד דמידעתה אין. מדעתה ומרצונה אכן היא נקנית, אבל שלא מדעתה, כלומר בעל כורחה, לא. אין היא נקנית. אם היה כתוב האיש קונה, משמע שהכל תלוי בו. והיה משמע שהקידושין חלים אפילו בעל כורחה. אבל הלשון של האישה נקנית, המשמעות היא שהקניין תלוי באישה, והיינו שאינה נקנית, אלא מרצונה. ובטעם שאין האישה מתקדשת בעל כורחה, מבאר רש"י במסכת יבמות דף י"ט עמוד ב', שלומדים זאת מן הפסוק ויצאה והייתה לאיש אחר. לשון זו משמע שהקידושין מדעתיים. ועוד כותב רש"י לקמן בדף מ"ד עמוד א', דיבור המתחיל קידושין כאן אצלנו במסכת קידושין, שצריך את דעת האישה מפני שצריך בקידושין את דעת המקנה, האישה מקנה את עצמה לבעלה. ולכן זה חייב להיות מדעתה. והרשב"א מאיר שגם באב האמינה לא הייתה כוונת הגמרא לומר שהיינו חושבים שאדם יכול לקדש אישה בעל כורחה, שכן הדבר פשוט שאי אפשר לעשות זאת. אלא מדובר במי שכופה אותה בכוח עד שהיא מסכימה להתקדש לו, אז היה מקום לומר שהיא מקודשת. אז זה בתירוץ שגם במקרה כזה היא אינה מקודשת. ממשיכה עכשיו הגמרא לדון בלשון המשנה ושואלת על השימוש במילה דרך בלשון נקבה. נקטה המשנה שלוש דרכים. וכפי שיובא לכמן, אנחנו מוצאים במקרא ובחזל שהמילה דרך משמשת הן בלשון זכר והן בלשון נקבה. דנה הגמרא בסוגיה שלפנינו, על פי מה נקבע השימוש בלשון הזו כלשון זכר או לשון נקבה. שואלת הגמרא, ומה עיר ידתני שלוש, מדוע שונה התנה שלוש לשון נקבה, ליתני שלושה, שישנה לו שלושה בלשון זכר, שהרי כל התורה כולה בלשון זכר נאמרה, מדוע המשנה נוטה מן הכלל הזה? כך מבארים התוספות בדיבור המתחיל ליתני שלושה את שאלת הגמרא. מתרצת הגמרא, תנה נקת שלוש לשון נקבה משום דקבאי למיתני דרך. משום שהתנא רוצה לשנות דרך בקשר למספר שלוש, כפי שהוא אמר בתחילת המשנה שלוש דרכים. ודרך אומרת הגמרא לשון נקבה הוא, שכך מצינו במקרא שהוא לשון נקבה דכתיב בספר שמות פרק חי פסוק חף, והודעת להם את הדרך ילכו בה, בה זה לשון נקבה, לכן התנא השתמש במספר שלוש לשון נקבה ביחס לדרכים. מקשה הגמרא ואלה אם אתה אומר שדרך הוא לשון נקבה, אם כן, הדתניא מה ששנינו בה, משנה במסכת זווים פרק ב' משנה ב', בשבעה דרכים בודקים את הזב כדי לברר אם יש זיבה לזיבה שלו, שאז הוא אינו נטמע מחמתה. ניתני שבע, היה ראוי לשנות בשבע דרכים לשון נקבה, מדוע נקטה שם המשנה במסכת זווים בשבעה דרכים לשון זכר? ונבהר לגבי עצם המשנה שם, הזב הוא אדם שנטמע מחמת פליטת זיבה מפי האמה. הזיבה היא שכבת זרע הבאה מחולי ויוצאת בלא כישוי, אלא נגררת ויוצאת בלא תאווה ובלא הנאה, והיא נראית כמי בצק של שעורים, ואינה קשורה אלא נפרדת כלובן ביצה מוזרה. חלבון של ביצה. כלומר, ביצה שאף שישווה על התרנגולת ימים רבים, אין אפרוח נוצר ממנה. אדם שרואה זיווה פעם אחת הוא תמה כבעל קרי ויכול לטבול מיד ויתאר לגמרי בערב שמש, אבל הרואה פעמיים תמה שבעה ימים. וצריך למנות שבעה ימים נקיים מן הזיווה ואחר כך לטבול במעיין כדי שיתאר ויותר לו לחזור ולאכול תרומה וקודשים. אם הוא ראה שלוש פעמים, אז בנוסף לדרכי התארה שלו, צריך להביא ביום השמיני קורבן, שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואז יותר לו לאכול מן הקודשים ולהיכנס למקדש. לומדים חכמים מהמילה מבשרו, האמורה לגבי זיווה, שהזיווה צריכה להיות כתוצאה ממחלה, אבל אם הייתה הזיווה מחמת אונס, הוא לא נטמע בכך. לכן מורה המשנה שם במסכת זווים שלפני שנקבע אדם כזב, יש לבדוק אם לא באה זיווה מחמת אונס על ידי אחד משבעה דברים שיכולים לגרום לזיווה. מאכל, משתה, חולי, מסע, קפיצה, מראה וערעור, שהרי אם באה זיווה מחמתם, אינו תמה שבעה ימים. כן, חוזרים לשאלת הגמרא בדקדוק, מדוע נאמר בשבעה דרכים בודקים את הזב, שבעה זה לשון זכר, ואם אתה אומר שדרכים זה לשון נקבה, היה צריך להיות כתוב בשבע דרכים. מתרץ את הגמרא, משום דקבאי למתני דרך, משום שהתנא רצה לומר דרך בקשר למספר שבעה, שבעה דרכים, ואשכחן דרך, וגם מצינו דרך דאיקרי לשון זכר. מצאנו במקרא בלשון זכר, דכתיב בספר דברים פרק כוח פסוק זין, בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. אחד ושבעה הרי הם לשון זכר שאמורים לגבי דרך. אם כך מקשה הגמרא, יחי קשו קרא יעדדי, אם כך הפסוקים סותרים זה את זה. מקודם הבאנו פסוק שדרך זה לשון נקבה, והודעת להם את הדרך ילכו בה, והנה הבאנו עכשיו פסוק, בדרך אחד יצאו אליך, בשבעה דרכים ינוסו לפניך. רואים שדרך זה לשון זכר, וקשי ענמי מתניתי נהדדי, גם שתי המשניות סותרות זו את זו, שכן ראוי היה שהפסוקים והמשניות ינקטו צורה אחידה ויכתבו לעולם דרך בלשון זכר, או תמיד יכתבו בלשון נקבה. מתרץ את הגמרא, קראי האדדי לא קשיין, אין סתירה בין שני הפסוקים שהבאנו, המילה דרך יכולה לבוא בלשון זכר, יכולה לבוא גם בלשון נקבה. והאופן שבו היא באה, נקבע לפי הדבר שלגביו היא נזכרת. אחרא כאן בפסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה, דבתורה קאי, שהכתוב מדבר על התורה, ותורה יקרי לשון נקבה. תורה נקראת בלשון נקבה, דכתיב בתהילים יוטט, פסוק ח', תורת השם תמימה משיבת נפש. במקום תמים משיב נפש הראוי ללשון זכר, נאמר תמימה. אז מכיוון שהתורה היא לשון נקבה, לכן כתב לה למילה דרך בלשון נקבה. ואילו אתם שם בפסוק בדרך אחד יצאו אליך, דבמלחמה כאיש, הכתוב מדבר במלחמה דדרכו של איש, לעשות מלחמה ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה, לכן כתב לה את הדרך בלשון זכר. ממשיכה הגמרא את התירוץ ואומרת, מתניתי נעדדי לא קשיין, גם שתי המשניות בין המשנה שלנו לבין המשנה במסכת זווים לא סותרות זו את זו. אך כאן במשנתנו דלגבי אישה קאי, מדובר בדרכי הקידושין של אישה, קטני לה בלשון נקבה, נאמר בתנא אצלנו במשנה לשון נקבה, שלוש דרכים. ואילו אתם שם במשנה בזווים דלגבי איש קאי, מדובר בדין הנוהג באיש ואינו נוהג באישה, דדרכו של איש להיבדק לסיבת זיוותו, ואין דרכה של אישה להיבדק לסיבת זיוותה, ומדוע דעה אישה, אישה שרואה דם נמי גם אם זה היה באונס מתאמה, אפילו אם זב ממנה אדם באונס התמאה בתאומת זיווה, לכן אין שום טעם שתיבדק, לפיכך גבי בדיקת זב זכר, תנאי הוא שנה שם במשנה במסכת זווים לשון זכר בשבעה דרכים. ממשיכה הגמרא להקשות על לשון שלוש דרכים שאצלנו במשנה. שואלת הגמרא, מה הייתה מתנאי שלוש? מה הטעם ששנה תנא שלוש בלשון נקבה? הרי כאמור לאל הטעם הוא משום דרכים שהוא לשון נקבה, אבל על זה יש להקשות ניתני דברים שישנה התנא את הדין בלשון דברים שזה ודאי לשון זכר ולא בלשון דרכים שהוא גם לשון נקבה, וניתני ותשנה אז המשנה שלושה דברים שזה לשון זכר, כדרך המשנה שהיא מעדיפה תמיד לשון זכר. מתרץ את הגמרא, משום דקבאי למתני ביה, רצה התנא לכלול בדבריו את הביה כאחת מהדרכים שבהם מקדשים, וביה יקרי דרך, דכתיב ביה נקראת דרך כאמור בספר משלי פרק למד פסוקים יוטט חף, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה. ההמשך, כן אישה מנאפת אכלה ומחתה פיה, ואמרה לא פעלתי אבן. אז הכתוב מונה דברים שבדרך כלל נסתרים מן העין, ובין היתר הכתוב מזכיר דרך גבר בעלמה, כלומר ביה. וכן הוא מזכיר דרך אישה מנאפת שמסתירה את המעשה, ככל יכולתה. ולכן הביאה תנה בלשון נקבה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, התנה אחביה. התירוץ הזה הוא תירוץ טוב ומסביר את הטעם שהתנה נוקט בלשון דרך לגבי ביה. אבל לגבי כסף ושטר מעיקה למימר, מה יש לומר? הרי הם אינם קרויים דרך במקרא. מתרצת הגמרא, המשנה משתמשת בלשון דרך משום ביה, דהיינו כדי שיוכלו להשתמש בלשון אחת לשלושתם. תמיה הגמרא ותני תרתי התוחדה, וכי ראוי לו לתנה לשנות לשון דרך בשלושתם משום האחד שלגביו לשון זו מתאימה? הרי בכך גוררו שניים אחרי אחד, והיה ראוי לו ללכת אחר הרוב ולנקוט בלשון שמתאימה לכסף ושטר. וחוזרת השאלה, אם כן, שיאמר התנה דברים ולא דרכים. תרצת הגמרא, אנח נמי צורך ביאנינו. גם שניים אילו כסף ושטר, לצורך ביה הם באים, שהרי קידושין הם התחלת קשר האישות שבין האיש לאישה. נמצא שאף שלשון דרך מיוחדת היא לביה, מתאים לנקוט בלשון זו גם לגבי שער דרכי הקידושין. והיא באה את אימה מציעה הגמרא הסבר נוסף, מדוע משתמשת המשנה בלשון דרך? אם תרצה אמור כך, אמני רבי שמעוני, משנה זו מדברי איזה תנאי, מדברי רבי שמעון. מצינו במקום אחר שאמר רבי שמעון שיש קשר בין דרך לבין קידושין. דתניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר מפני מה אמרה תורה לגבי קידושין, ספר דברים, פרק כ' ב', פסוק י' ג', כי ייקח איש אישה, ולא כתב כי תילקח אישה לאיש, מפני שדרכו של איש לחזר על אישה ואין דרכה של אישה לחזר על איש. והטעם לדבר מובן על פי משל. משל לאדם שעבדה לו עבידה, מי חוזר על מי? כמובן הדרך היא שבעל לעבידה הוא זה שמחזר על עבידתו, ולא עבידה על בעליה. כך גם באיש ואישה. האישה נחשבת כעבידתו של האיש שעבדה לו, שהרי נוצרה מצלעו שנלקחה ממנו. ולכן הדרך היא שהאיש הוא שמחזר על האישה ולא האישה על האיש. משום כך אומרת התורה כי ייקח איש אישה ותולט הלקיחה באיש. וכיוון שלדעת רבי שמעון ליקוחי אישה נזכרו בכתוב בלשון שמתאימה לדרך העולם, גם התנה אצלנו משתמש בלשון דרך לגבי קידושין. לאל ביארה הגמרא מדוע במשנתנו נקט התנה בלשון דרכים ולא בלשון דברים? מפני שיש קשר בין דרך לבין קידושין. עכשיו מתקשה הגמרא בלשון דרך שמצינו במשניות אחרות שאינן דנות בקידושין. ועד אתנן, מה ששנינו במשנה שם במסכת זווים בשבעה דרכים בודקין את הזב, ליתני דברים. מדוע התנה שם לא ישנה בשבעה דברים בודקים את הזב במקום בשבעה דרכים? מתרצת הגמרא, אתם שם במשנה במסכת זווים התנה משתמש בלשון דרך? מפני שהקא משמעלא, התנה בא להשמיע לנו את הדבר הבא. דדרכא דמיכלא יתירא לעתויה לידי זיווה. הדרך היא, כלומר טבע העולם כך הוא, שאכילה מרובה מדי מביאה את האדם האוכל לידי זיווה. ודרכא דמשתיה יתירא לעתויה לידי זיווה. וכן הדרך היא ששתייה מרובה מדי מביאה את השוטה לידי זיווה. ולכן נקט התנא בלשון דרך במשנה הזו. אותה קושיה מקשה עכשיו הגמרא על משנה אחרת. ועד אתנן, שנינו במשנה במסכת ביקורים פרק ב' משנה ו', עץ האתרוג שווה בהליכותיו לאילן בשלושה דרכים. ליטני שואל את הגמרא שישנה התנא שאתרוג שווה לאילן בשלושה דברים. מדוע נקט התנא לשון דרכים? ונפרש את המשנה. יש שדין פירות האתרוג שונה מדין שאר פירות האילן, ולכן התנא מציין שבשלושה דברים אין הבדל בין האתרוג לשאר האילנות. ושלושת הדברים הם אורלה, רבעי ושביעית. פירות האילן הגדלים בשלוש השנים הראשונות לנטיית העץ קרויים אורלה ואסורים באכילה, כך גם פירות האתרוג. הדבר השני, פירות האילן גדלים בשנה הרביעית לנטייתו, נוהג בהם דין רבעי שצריך לאוכלם בירושלים או לבדותם בכסף ולקנות באותו כסף אוכל אחר שיאכל בירושלים בתארה, כך גם בפירות האתרוג. הדבר השלישי, פירות האילן שחנתו בשנת השמיטה, חנתה זה הזמן שבה נופל הפרח ומתחיל פרי קטן לבקוע תחתיו, ויש אומרים כאשר מתחילים הפרחים ללבלב לפני הוצאת הפרי, אז פירות אילן שחנתו בשנת השמיטה חלים עליהם כל דיני שביעית, אף אם לא נלקטו עד השנה השמינית. לא כמו ירקות שאם נלקטו בשנה השמינית כבר לא חלים עליהם דיני שביעית. פירות האתרוג דינם כפירות האילן לעניין הזה. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, מדוע נאמר במשנה במסכת ביקורים עץ האתרוג שווה בהליכותיו לאילן בשלושה דרכים, שיהיה כתוב בשלושה דברים. מתרץ הגמרא משום דבעינן מתני סייפה, מפני שרוצים אנו לשנות בסוף המשנה, ולירק שווה האתרוג בדרך אחד. מכיוון שהוצרה חתנה לומר דרך בסוף המשנה, הוא משתמש גם ברישה בלשון דרכים. מה הכוונה שהאתרוג דומה לירק בדרך אחד? אתרוג דינו כירק לעניין דיני מעשרות, סוג המעשרות שהפירות חייבים בהם תלוי בסדר השנים. בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית שלאחר שמיטה, יש להפריש מן הפירות מלבד מעשר ראשון הניתן ללוי, למעשר שני שאותו חייבים לאכול בתערה בירושלים. בשנה השלישית והשישית שלאחר השמיטה, יש להפריש מן הפירות מעשר ראשון ומעשר עני הניתן לעניים. בשנה השביעית, שנת השמיטה, לא מפרישים כלל מעשרות. ויש הבדל בין פירות לירקות לגבי קביעת השנים שאליה הם מתייחסים. ירק, שנתו תלויה בשעת לקיטתו. ולכן ירק שגדל בסוף שנה שנייה, אם נלקט בשנה השלישית, אפילו בתחילתה שנמצא שלא גדל בה אלא מעט, הרי הוא מירקות השנה השלישית ויש להפריש ממנו מעשר עני ולא מעשר שני. ואילו אילן, שנתו נקבעת לפי הזמן שבחנתו פירותיו. אם הכנתה הייתה בשנה השנייה, אפילו רוב גידולו בשנה השלישית שבה הוא נלקט, דינו כפרי של השנה השנייה וחייב במעשר שני ולא במעשר עני. אז האתרוג שווה לירקות בדיני מעשרות, פירותיו מתעשרים לפי השנה שבה נלקטו כדין ירקות, ונמצא שהאתרוג הנלקט בשנה השלישית חייב במעשר עני, גם אם הכנתה הייתה בשנה השנייה. אז אם כן תרצה לנו הגמרא, למה נקטה המשנה במסכת ביקורים אתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים ולא דברים? כי רצה התנא לנקוט את בסיפה ששווה האתרוג לירק בדרך אחד. על כך מקשה הגמרא, סיפה נמי ניתני דבר, שישנה התנא גם בסוף המשנה שאתרוג שווה לירק בדבר אחד, ובכך הוא ישתמש בלשון דבר בין בתחילת המשנה ובין בסופה. מתרצת הגמרא, אתם, שם, בסוף המשנה במסכת ביקורים הקמה שמלן. זה מה שמשמיע לנו התנא בהשתמשו בלשון דרך. הטעם שאתרוג דינו כירק לקביעת השנה, שאליה הוא מתייחס לעניין מעשרות, הרי זה משום, דדרקי דאתרוג כירק. דרך גדילת האתרוג היא כגדילת ירק. מה ירק דרכו להיגדל על כל מים, בין מי גשמים ובין מי השקיה? ומסיבה זו בשעת לקיטתו חל דין איסורו, שעל פי זמן לקיטתו נקבע מאיזו שנת מעשרו, אף אתרוג דרכו להיגדל על כל מים, בין מי גשמים ובין מי השקיה, ומסיבה זו בשעת לקיטתו חל דין איסורו כמו ירק. לכן משתמש התנא במילה דרך לגבי אתרוג לרמוז שאתרוג שווה לירק לעניין קביעת דין מעשר שבו, מפני ששניהם שווים בדרך גידולם. כיוון שרצה התנא להשתמש בלשון דרך בסוף המשנה, השתמש בלשון הזו בלשון דרך גם ברישה של המשנה, גם בתחילתה. ממשיכה הגמרא לדון על השימוש בלשון דרך שמופיע במשנה. ועד אתנן, מה ששנינו במשנה, במסכת ביקורים, פרק ב' משנה ח', קוי, שהוא ספק חיה, ספק בהמה, שהרי התורה מחלקת לגבי דינים שונים בין בהמה, שור, שב, עז, לבין חיה. ובבעל חיים אחד, קוי, נסתפקו חכמים אם הוא מין חיה או מין בהמה. משום כך נוהגות בחומרות שניהם. על מהותו של קוי יש מחלוקת תנאים, ויש הסוברים שהוא בריאה בפני עצמה שלא יכריעו בחכמים אם היא מין בהמה או מין חיה, ויש הסוברים שזה קילה אם הבא מתייש וצביעה או מצבי ותיישה. והוא ספק בהמה ספק חיה, משום שספק אם אבלד של בעלי חיים מתייחס גם למין האב, האם חוששים לזרע האב או רק למין האם. אם כן, נאמר במשנה, קוי יש בו דרכים שהוא שווה לחיה, כגון שדמו טעון כיסוי לאחר שחיטה כמו דם חיה. מי ששוחט חיה או עוף חייב לחסות את דם שחיטתם באפר, אבל השוחט בהמה אינו צריך לחסות את דמה. גם קוי שספק הוא חיה או בהמה, חייבים לחסות את דם שחיטתו, כי מספק יש להחמיר בו. ויש בו דרכים שהוא שווה לבהמה, כגון שהחילף שלו אסור הוא באכילה כחילף בהמה. חילף זה חלק מן השומן של בעלי חיים, שהתורה אסרה באכילה. אין החילף אסור אלא בבהמה ולא בחיה. אכן גם בקוי, שהדבר ספק אם הוא חיה או בהמה, יש להחמיר ולאסור את החילף שלו. ויש בו דרכים שהוא שווה גם לחיה וגם לבהמה, כגון שהוא טעון שחיטה כמו חיה ובהמה, ולא כמו דגים וחגבים, שמותרים באכילה בלא שחיטה. ויש בו דרכים שאינו שווה לא לחיה ולא לבהמה, כגון שאסור להרביע קוי עם בהמה, ואסור להרביעו עם חיה. ועל משנה זו מקשה הגמרא, ניתני דברים, שישנה התנא בלשון דברים, שיהיה כתוב, יש בו דברים שהוא שווה לחיה וכדומה, למה נוקט התנא לשון דרכים? ותו, קושייה נוספת, הד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת גיטין דף ת' עמוד א'. ההלכה זו ששליח המביא גט אישה או שטר שחרור מחוץ לארץ, לארץ ישראל, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, היא אחת מן הדרכים שבה שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. אם כן, שואלת הגמרא, ניתני דברים, שישנה התנה בלשון דברים, זהו אחד מן הדברים שבו שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים, שכן לכאורה אין שום קשר בלשון דרך לבין העניין הזה. בגלל הקושיות הללו, מציעה הגמרא טעם אחר מדוע המשנה משתמשת בלשון דרך. אלא אומרת הגמרא, קולי חדאיקה פלוקתא, בכל מקום שיש חילוק באותם דברים שהתנא דן בהם, שיש שדינם כך ויש שדינם אחרת, תנא שונה התנא בלשון דרכים. וקולי חדאיקה פלוקתא, בכל מקום שאין חילוק אלא דין אחד לכל הדברים שהתנא דן בהם, תני שונה התנא בלשון דברים. ולפיכך במשנתנו שנה התנא לשון דרכים, שהרי יש חילוק בדרכי הקידושין, שאפשר לקדש רק בשלוש דרכים, ואי אפשר לקדש בחופה. הוכיחה הגמרא את תירוצה ואומרת, די קנמי, יש לדקדק ולהוכיח כתירוץ הזה, דקטני סייפה שנינו בסוף המשנה שם במסכת ביקורים, פרק ב' משנה ו', לגבי אתרוג, רבי אליעזר אומר אתרוג שווה לאילן לכל דבר, כיוון שלדעת רבי אליעזר אין כל חילוק בין אתרוג לבין שאר אילנות, לכן הוא משתמש בלשון דבר, לא כמו תנקמה שלדעתו יש לחלק בין הדינים השונים, ולפיכך הוא תנקמה משתמש בלשון דרך. אם כך שמה מינה, אכן הוכחה ולימוד מכך שבכל מקום שיש דינים חלוקים זה מזה, משתמש התנה בלשון דרך. אם כן, על פי התירוץ הזה של הגמרא, יש להבין את שימוש התנה בלשון דרך בכל שאר המשניות שהזכירה הגמרא. המשנה במסכת זווים מפרטת שבע דרכים לבדוק את הזו, אם הייתה עזיבה מחמת אונס, כל דרך אחרת כגון שינה אינה נחשבת לאונס ולא כלולה במניין המשנה. כמו כן, המשנה במסכת גיטין מפרטת רק כמה דרכים שבהם שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. בדרכים אחרות, כגון לעניין האומר לשליח, תן גט זה לאשתי או שטר שחרור זה לעבדי, וקודם שהגיע גט לידם הוא חזר בו. יש הבדל בין גט אישה לשחרור עבד. בגט יכול הוא לחזור בו, בשטר שחרור הוא לא יכול, שכן זכין לאדם שלא בפניו, ומיד כשניתן שטר השחרור לשליח, זכה בו עבור העבד. וכן המשנה במסכת ביקורים מלמד את חילוקי הדינים שיש בקוי, באותו ספק חיה ספק בהמה. זאת כיוון שיש חילוקי דינים בדברים המפורשים ומפורטים במשניות הללו. ולכן המשניות הללו משתמשות בלשון דרך. כך מסביר רשי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדף הראשון של מסכת קידושין, הלא הוא דף ב' מן המסכת, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שאפשר לקדש גם בשווה כסף? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שנייה, איכן מצינו שנתינת כסף קרויה קניין? שאלה שלישית, מדוע נקטה המשנה האישה נקנית ולא האיש קונה? שאלה רביעית, כיצד יש ליישב את סתירת הפסוקים והמשניות שכתבו דרך לפעמים בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה? שאלה חמישית, כיצד אפשר לבאר מדוע נקטה משנתנו בלשון דרך לפי האב האמינה? והשאלה השישית והאחרונה על דף ב', כיצד אפשר לבאר מדוע נקטה המשנה בזווים בלשון דרכים? אלה הם השאלות שישמשו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו הפותח את מסכת קידושין. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, הראשון למסכת קידושין, עם שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים את ההלכה למעשה בסוגיות שלמדנו. האישה מתקדשת בשלושה דרכים, בכסף או בשטר או בביאה, מן התורה, וליקוחין אלו הם הנקראים קידושין או אירוסין בכל מקום. ואישה שנקנית באחד משלושה דברים אלו, היא הנקראת מקודשת או מאורסת. אבל חכמים אסרו לקדש בביאה משום פריצות, ואם עבר וקידש בביאה מקים אותו מכת מרדות והיא מקודשת. ואפילו קידשה בכסף או בשטר, אם לא שידך תחילה או שקידש בשוק, מקים אותו מכת מרדות והיא מקודשת. ויש אומרים שאין מקים אם קידש בכסף או בשטר, אפילו בשוק ובלא שידוכין, וכתב הרמה שלא ראה מימיו שיקו מי שקידש בלא שידוכין. וכסף כיצד נותן לה בפני שניים פרוטה או שווה פרוטה, ואומר לה הרי את מקודשת לי בזה. ויש אומרים שיש לו לומר כדת משה וישראל, וכן נוהגים לקדש בטבעת, ויש להם טעם בתיקוני הזוהר. שיעור הכסף שמקדשים בו משקל חצי שעורה כסף צרוף, וברמה כתב, דמטבע רגילה במדינות אלו, החצי וינר הוא יותר משווה פרוטה. הבעל יבימתו בין בשוגג, בין לשום זנות, בין שאנסו עובדי כוכבים ידיקו ביבימתו בעל כורחו על ידי קושי, בין שהיה הוא מזיד והיא שוגגת או אנוסה, בין שהייתה היא מזידה והוא שוגג או אנוס, בין שהיא עירה או ישינה, קנה אפילו בהערה. אין האישה מקודשת אלא לרצונה, והמקדש אישה בעל כוחה אינה מקודשת. לקח יד האישה בחוזקה שלא ברצונה וקידש, והיא לא זרקה, הקידושין הרי זה מקודשת מספק. אף על פי שמתחילה באונס היה, ונתן לה סתם ולא אמר לה כלום, הועיל ובתחילה דיבר עמה מקידושין. זהו מוריי ורבותיי, שונה הלכות שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון ג' באדר ב' תשע"ו, סיימנו ללמוד את הדף הראשון דף ב' ממסכת קידושין, המסכת החותמת את סדר נשים. אנחנו נשים ונשתמע בעזרת השם ובישוע יותר מחר. יום שני ד' באדר ב' תשע"ו, ונלמד את דף ג' ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.